אהובי, ידידיי, מורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו מאורות העם היהודי. הפעם נייחד את הדיבור על הגאון רבי אהרון לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ינקום דמו, על פי מה שכתוב בספר אלה הזכירה, והדברים יהיו כמובן לעילוי נשמתו הטהורה ולעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, רב שמואל פנחס בן רבי יעקב צבי, רב אלכסנדר זושה בן רבי יוסף. מרת חנה בת רבי יצחק יונה, מרת דלת חנה בת רב מאיר זב. רב אהרון לוין כתב כמה ספרים חשובים. יש לו ספר דבר בעיתו שיצא בקרקה בתפרש נונטט, ספר מתי אהרון קרקה תפרש סמכי, ברכת אהרון, אנחנו בסייעת הדשמי למדנו מתוך הספר הזה הרבה, ויש גם שיעורים מוקלטים שהוא הדפיס בתפרש עין ג' 1913, ספר הדרש ועיון על בראשית בבלגורי בתפריש פייטט, על שמות הוא הדפיס בתפריש צדי א', בבלגורי בויקרא תפריש צדי ז', במדבר חלק א' בתפריש צדי ת', בתשובות אבני חפץ, שגם כן למדנו מתוך הספר הזה הרבה בסייעת הדשמיה, בלגורי תפריש צדי ד'. הוא היה גאון בתורה ובחוכמה, מדהים בבקיאותו ובחריפותו, פה מפיק מרגליות ומנהיג העם במלוא מובן המילה, בעל מעשים כבירים, הלוחם מלחמת השם בגיבורים. נדבר לדור האחרון כל מעשה תוקפו וגבורתו, וידעו הבאים אחרינו איך העיר הכוכב המסיר הזה בשמי עמנו. בי"ד לחשוון תרמ"ם, 31 לאוקטובר 1879, נולד רב אהרון לוין בעיר פשמישל בגליציה, ילד לרב נתן לוין, שהיה חתנו של הרב דמטה, רב יצחק שמלקיס, בעל הבית יצחק. אם הילד, הדסה, הייתה ביתו היחידה של הגאון הזה, שחלק ראשון מספרו הענקי, בית יצחק, על אור החיים, יצא לאור בשנת תפרש למד ה. מטרת הדפסת הספר בית יצחק הייתה, כפי דברי המחבר בהקדמתו, להנציח את זכרו של בנו יחידו, רב אהרון שמלקיס, שמת 4 שנים קודם בדמי ימיו, והניח אחריו חידושי תורה, וביום פטירתו ביקש מאביו להדפיסם. חידושי תורה אלה בשם מנחת אהרון מעידים על רב אהרון שמלקיס, שהיה מיועד להיות גאון עצום. אביו בנה לו ציון נפלא בסוף החלק הראשון של בית יצחק, כיוון שכל הספר הענקי הזה בא לשם העמדת ציון זה. אפשר לומר זהו עם מצבתו של רב אהרון שמלקיס. אבל לא רק מצבה ספרותית הקים רבי יצחק שמלקיס לבנו זה. הילד שנולד בי"ד בחשוון תרמ"ם נקרא בשם הנפטר אהרון. הוא המשיך 61 שנה את השלשלת התורנית והגאונית של בעל הבית יצחק, אשר לקח לו הנכד הזה לבן, ובו התנחם על אובדן בנו יחידו. גזל של רבי יצחק שמלקיס היה מתייחס מצד אחד, מצד אביו, לבעל התבואות שור, רב אלעזר רוקח, אב בית דין קהילת אמסטרדם, ולבעל התז, ומצד שני, מצד אמו, למערם מלובלין, מערם פדווה, ולבעל החכם צבי. הוא בעצמו נחשב לגאון דורו, וחריפות שכלו ועמקות לימודו לא מצאו דומה להם. בין אבותיו של רב נתן לוין היו גם כן גאונים גדולים, וביניהם רב דוד יהודה אב בית דין ברדיחוב, בעל היד יהודה על מסכת פסחים. בעל הבית יצחק בעצמו השקיע את כל כוחותיו בחינוך נכדו, שנקרא על שם בנו יחידו. אביו רבי נתן, שאחר כך אב בית דין קהילת רוטין ורישה, ושבכישרונותיו לא נפל מכל גדולי דורו, הוא הוציא את החלק השישי של הבית יצחק אחרי מות מחברו, בצירוף חידושי תורתו הוא. לימד אותו בראשונה. הילד הפעיל את כל רועיו. נפלאות סופרו אחר כך על העילוי הצעיר. כשנכנס לגיל בר מצווה, התאספה כל קהילת פש מישל בבית כנסת הגדול, ועל הבימה עלה האלם הצעיר. השומעים הוקסמו כולם מתוכן הדרוש ואופן ההרצאה. בעיתון כל מחזיקי הדת, שהופיע בלבוב בגיליון מכ"א חשוון תפרי שנון ג', נמצאה כתבה זו חתומה על ידי מנחם מנדל קץ, והיא נותנת מושג על הרושם שעשתה דרשתו של הבר מצווה. בשבוע שעבר כתוב בעיתון, ביום וב ערב שבת קודש לסדר, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, נכנס לבר מצווה הבחור היקר הנחמד והחריף והשנון אהרון לוין נערו יאיר, נכד אדמור הרב הגאון הגדול מורנו הרב יצחק שמלקיס שליטה אב בית דין, ומוכרת ביום השבת דרש בית הכנסת הגדולה דעירנו דרוש נחמד בפלפול וסברה בשפתיו ברור מלילו גם בדברי האגדה אחוזים ומשולבים בחריפות, והבית כנסת היה מלא מפה אל פה מנכבדי עירנו אשר נקבצו ובאו לשמוע הדרשה של נצר נחמד על הזה, בדבריו הוטבו להם מאוד, והם הראו כן תמאו על המראה הנעים, כי אלם צעיר לימים לא יבהל לשאת מדברותיו בתוך קהל רב, ואחרי קלה אמרותיו הנעימים בירכו כל הנאספים בברכה הנובעת ממקור הלב, כי ישר כוחו וחילו לאורייתא, ועדי עד בתורת אלוקים פיו יביע, ושיא חוכמתו לאב יגיע. אב זאת אומרת לענן. אחרי דרשתו זו התפתח הנכד הצעיר של בעל הבית יצחק במידה בלתי רגילה. בקרוב תפס מקום חשוב בין תלמידי הגאון שהדהימו את גליציה בחריפותם. בית יצחק גדל וניכרים בו גם ילדי רוחו של הנכד. כשיצא לאור בשנת הרנד החלק השלישי של בית יצחק, רבי יצחק שמלקס היה כבר אב בית דין בלבוב, העתיק הנכד הצעיר שאז בן 15 את המפתחות והוסיף כבר חידושי תורתו. בשני החלקים האחרים של הבית יצחק נמצאו הוספות רבות של הנכד הגאוני שנעשה לבן משק של רבי יצחק שמלקס ושעזר לו בהנהגת רבנותו המרכזית במדינה. בלבוב בירת גליציה נעשה בקרוב לאחד האישים החשובים בחיי הציבור. לבוב הייתה עיר מלאה חכמים וסופרים עם מוסדות נהדרים. יהודי גליציה מכל המינים לומדים עסקנים, חסידים ואנשי מעשה, משכילים ובעלי עמדה עירונית וממלכתית, נהרו ממזרח וממערב על המטרופולין, וביתו של רבי יצחק שמלקס שימש כנקודה מרכזית לכולם. בבית הזה כבר הייתה ניכרת השפעתו של הנכד הגאוני. לא היה דבר קשה או קל שרבי יצחק שמלקס לא היה מתיישב בו עם נכדו זה. נתפרסם הלאה לטובה בגליציה ושמעו הלך למרחוק. על גדלותו בתורה בהיותו בן 16 מעידה עובדה זו. בספר שדה חמד בחלק העשירי מכתב חב ג' נמצא תשובה של הגאון רבי יצחק שמלקס אודות הערעור על שם הספר הזה. בתשובה נכתבה בשנת תפרש נונבב מביא כבר הגאון מלבוב הערה חשובה מנכדו הגאוני. כוחו כנועם גדל. פיו היה מפיק מרגליות, דרשותיו זכו מהר לשם. פעם אחת בהיותו בן 19 שנה דרש בחג הפסח בבית הכנסת קובי עיתים לתורה, זה השם של הבית כנסת, לפני המון רב בהלכה ואגדה, והקסים כל כך את שומעיו עד שדרשו ממנו להדפיס את הנאום כדי שיינו גם אחרים מדרשה מזהירה זו. וכה נתפס הדבר, הספר דבר בעיתו, בתפריש נונטט, 65 עמודים, אשר למרות גילו הצעיר של המחבר, ניכר בו כבר האמן הנפלא במקצוע הדרוש. בעל סגנון קל ומושך את הלב. תוכן הדרשה היא לברר את הסיבה אשר למענה שלח השם את ישראל לארץ מצרים. רעיונות נשגבים על אופיו של עמנו, על תכונתו ומידותיו, נכנסו לתוך הדרשה, שזכתה אחר כך לפרסום גדול ושנתעלה ידי גאוני הדור. בחלק ההלכה הנבנה על הסוגיה בפסחים חפחת, משוטט המחבר במהירות בים התלמוד ובמפרשיו. הנשר ההלכתי כבר התחיל לעוף. פעם אחת, כשנאם יחד עם זקנו לפני קהל רב, שאל רב יצחק שמלקס את רב שלמה בובר, בעל המדרשים ופרנס הקהילה הלבבית, מה דעתו על נאום נכדו? הלענה, אני אשוב בדברי הכתוב בשמואל. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. צחק רב יצחק שמלקס ואמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. ושמר את הדבר וסיפרו הרבה פעמים, כי עליית הכוכב של נכדו בנו היקר לו מפנינים שמחה אותו יותר מכל מה שמצא בעולמו. הנכד לא הסתפק בעלייתו בשדה ההלכה. בידיעת ובהסכמת זקנו למד את שתי השפות של המדינה, גרמנית ופולנית. בשתיהם נעשה שליט. לא היה ניב בשתי השפות האלה שהיה מוזר לו. התחיל לכתוב מאמרים בפולנית. התכונן לבחינת גמר של בית ספר תיכוני, וכאשר עמד לבחינה, השתוממו המורים שבחנו על רוב ידיעותיו. בשנת תפריש סמך ב' 1902, התחתן עם ביתו של רבי אליעזר צבי פרידמן, מאיר ויליצ'קה, סמוך על הקרקה. אחרי חתונתו עם הרבנית הצעירה, דבא, שהייתה סמל הצניעות וכל המידות הטובות של בת ישראל, גר זמן קצר בויליצ'קה, בביתו האריסטוקרטי חסידי של רב אליהו צבי הנודע בנדבנותו. נודע לו שם בת פריבה, ואחר כך עוד שלושה בנים. הבן היה יצחק, ואחיו התאומים שמואל דוד ומורדכי. לחתונתו נתן לו רב יצחק שמלקס כתב היתר הוראה שהתחיל בדברים אלו: אם אמנם כי אין אב מעיד על בנו, בן יקיר הוא לי נכדי, זה שגדלתיו, תפחתיו וריביתיו, אבל במילתא דוידא לגלויה שייני. המשיך הגאון בעל הבית יצחק לספר על כוחותיו הגאונים של הנכד הזה, שעתידו להעיר את שמי היהדות בעולם, ושכבר היה אז בעמדו על מפתן הקריירה הרבנית שלו, מלא וגדוש ובקי בשני התלמודים ובכל יתר המקורות של ההלכה. חוץ מבעל הבית יצחק, נשמח רב אהרון לבן לאורה מהגאונים רב חיים אריה הורוביץ אב בית דין קרקה, ורב בנימין אריה וייס אב בית דין צ'רנוביץ. בשנת תפרי סמך ד' נבחר לרב אב בית דין בעיר הגדולה סמבור, שגאונים גדולים כהנו שם מלפנים. בשבת פרשת חוקת י"ב תבוז נעשה את דרשתו הראשונה. בחירת הרב הצעיר נכדו של בעל הבית יצחק לרבנות בסמבור הדהימה את גליציה. לא היה עד אז מקרה כזה שאיש שלא מלאו לו 25 שנה יעמוד בראש קהילה המונה 10,000 איש. בסמבור התגורר צדיק מפורסם רב אורי יולס, שהיו לו אלפי חסידים. ראש בית דין שבסמבור היה רב איצ'ה טרויה, גדול בתורה ואיש זקן. ורבים תמהו, איך יוכל רב צעיר לחיות בשלום עם עריות כאלה? לא יצא ימים מועטים ונתפרסם במדינה שהרב החדש בסמבור תפס עמדה חזקה מאוד. בגאונותו כבש מיד את הלומדים. במידותיו התקרב לליבו של הצדיק רב אורילה, ובעסקנותו נתחבב על המון העם. הוא בא לרבנות לא רק מזוין בניסיונו שקנה בבית אביו זקנו בלבוב, במוחו היה כבר מבושל סדר עבודה של רב בישראל. דרשתו הראשונה בסמבור, שנתפסה בספר מיוחד הנקרא מתי אהרון, נותנת ביטוי להשקפתו על הרבנות, שלא נשתנתה במשך קרוב ל-40 שנה של כהונתו. הדרשה נבנתה על מאמר המדרש תנחומה, שלושה דברים עתיד אליהו להעמיד להם לישראל: צנצנת המן, צלוחית של שמן המשחה וצלוחית המים, ויש אומרים אף מקלו של אהרון. וארבע דברים אלה אמר מתבלטים ארבעת ענפי פעולתו של הרב. צנצנת המן, זוהי עסקנותו ועבודתו לטובת העניים שמביא להם את המן. צלוחית של שמן המשחה, הוא שם על פעולתו בשדה החינוך כמורה העם המשוח בשמן התורה. צלוחית המים, סימן למעשה הרב המתהר את עדתו בימי החטאת ומורה הדרך הישרה. מקלו של אהרון, זה סמל השלום שקוריו צריך לשאוף לו כבסיס נאמן למעמדו בקהילה. תוכנית נהדרה זו מילא לא רק בסמבור אלא בכל עיר שהשפיע עליה, והשפעתו הייתה גדולה. הוא נקרא לערים רבות לדרוש, וכבוד מלאכים נחלק לו בבואו לערים אחרות. בעיר ירוסלב, כאשר נסע פעם אחת דרשה, נבחר לרב אב בית דין. סמבור לא נתנה לו לעזוב, ושלטון הקהילה החליט לקרוא את הדת ירוסלב לדין תורה. הרב שנתקרב מאוד לקהילתו הראשונה החליט להישאר במקומו, אף דחה הצעות אחרות שהגיעו אליו. שגור היה בפיו. לא יספיק להיות רב במשך חלק מהיום, אלא 24 שעות ביממה צריכים להיות רב ולזכור את חובות הרבנות. בכל רגע ורגע צריך הרב להיות לסמל לעדתו במידותיו ובהנהגתו. אוי לו לרב ששוכח לרגע אחד שהוא רב בעדתו. וקהילת סמבור הכירה מהר במה זכתה. לא הייתה אישיות פופולרית בעיר כהרב. כשהיו בוחרים את חברי העירייה, לא הוא היה הראשון בין הנבחרים. כשהוא ממנים ועד או ארגון, הוא היה רב בראש. הוא היה רוח החיה בכל דבר ציבורי. עסקנתו לא בטלה אותו מלימודה. במשך 8 שנים הכין ספר גדול על מסכת ברכות, ברכת אהרון, שהודפס בתפרי שעין גמר, ושסלל דרך חדשה בביור השס. מאמרים שלמים מעניינים שונים הקשורים בלימוד הגמרא. יש בברכת אהרון תורה שלמה. הגיונו הוא ישר. בקיאותו מפליאה מאוד. הוא מקשר מאמרים רחוקי הבנה, והכל מתברר כאילו לא היה כל קושי. יש ואתה סובר שאצבע אלוקים הוא, כי פתאום נעלמו כל הספקות, והכל מעשה פשוט בתכלית הפשטות. יש בברכת אהרון מעמקותו וחריפותו של הבית יצחק, אבל נמצא שם גם הסדר המודרני המשפר ומעלה את הבניין ההלכתי, והשפה של הספר היא שוטפת. כל אחד מוצא בו ממחמדי ליבו. אכן כן, ספר נפלא ונעים מאוד. האם חידוש הוא שאביו, הגאון רבי נתן, שאז רב ואב בית דין ברישה, כתב בראש הספר שהוא בית נאמן נוסד על אדני החוכמה בהיגיון ישר? בלב מלא גיל הדגיש את דברי הגמרא, כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין תורה פוסקת מזרה לעולם. שלושת הדורות ראו זה את זה, כי זה התנאי לקיום הממרה שלו, אם הוא שמפיך ומפי זרחה, מפי זרחה זרחה לדברי התוספות. הוא בא לבית יצחק, אשר, אני מצטט, אהבך כבן יתעדן במקום הקודש בשמי מרום, על חידושי אורייתא דנפקין מפומח הבן יקיר ונחמד מסעת נפשי ורוחי. בברכת אב שנתפסה בראש ספר ברכת אהרון, מעורבת שמחת האב בניצוצי גאונות. הערות האב למאמרי הבן, בעיות עמקות יוצאת מן הכלל. לו אפשר היה לכתוב על פרטי ותוצאות עבודתו של הרב מסמבור, הייתה מונוגרפיה שלמה לפנינו. אמנם איך נוכל לעבור על פרט אחד, והוא תיקון העירובין בעיר סמבור? מעולם לא היו עירובין בעיר זו, עד שבא הרב לוין ותקנם. היסוד הלכתי ניתן בספר אבני חפץ בסימן חף. התחלת התשובה הזאת נקראת כסיפור נפלא, והוא חומר היסטורי חשוב לקורות היהודים בזמן מלחמת העולם הראשונה. כשנה לפני מלחמת העולם הראשונה נראה שהעולם הרבני בגליציה. הרב מסמבור נתמנה על ידי הקיסר של אוסטריה ליועץ הקיסר. אמנם היה זה רק תואר הכבוד ולא משרה ממשית של יועץ בחצר הקיסר, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שרב חרדי בגליציה זכה לתואר זה. ותהום כל המדינה. היהודים ראו בזה סימן שבבירת המלוכה כבר יודעים להכיר את ערכו של הרב הצעיר לימים. שבמשך שנים אחדות כבר תפס אחד המקומות הראשונים בעסקנות. קיום ואישור להגרה זו נתקבל כאשר פרצה מלחמת עולם הראשונה בחודש אב תפרישיין דלת. צבא רוסיה כבש את גליציה. היהודים ברחו מפני הרוסים מערבה. רבבות פליטים הגיעו לוינה, בירת המדינה, ולערים שונות באוסטריה ומורביה. המצב החומרי היה קשה מאוד, ועוד יותר מדהיג היה מצב צורכי הדת. כדי לארגן את החיים הדתיים של אמני הפליטים על אדמת ניכר, היה צורך ביד חזקה באישיות בעלת סמכות גדולה. ממשלת אוסטריה מצאה אישיות כזו בווינה בין הפליטים עצמם. הרב מסמבור הגיע שם בחודש אלול, ובתור יועץ הקיסר מצא לפניו כל המשרדים פתוחים. במרצו הנפלא הבין לארגן את הרבנים הפליטים ולהגיש לשרי הממשלה דרישת היהודים הנודדים. אז פנתה אליו הממשלה והצעה לקבל עליו את הפיקוח על מחנות הפליטים בערי השדה, בניקולסבורג, ברוק ועוד. הוא נאות לקבל עליו משרה זאת ומיד התחיל בעבודתו. דאג לשוחטים ובנה בתי כנסת. היהודים הגליציים באוסטריה ראו פתאום שיש מי שדואג לגורלם ותכין נפשם. כאשר חינך בית כנסת החדש בעיר ברוק נשא נאום נפלא בנוכחותם של שרי המדינה, היסוד מאמר הגמרא שמקום המקדש נקרא הר, שדה ובית, וביאר את שלוש התועליות המגיעות מכל מקום המקודש לעבודת השם: עלייה רוחנית, זריעת צדקה ומחסה מפגעי הזמן. הדברים נאמרו בשפה אשכנזית ועשו רושם ענקי על שרי המדינה ששמעו את הנאום. הנאום הזה יצא אחר כך בחוברת מיוחדת, ובסוף נכנס גם לספר הדרש והעיון בחלק הראשון במאמר קופמם. אחר ההישגים הגדולים של הרב מסמבור בתקופה זו, הייתה הצלת מאות רבנים ומועמדים לרבנות שהיו צריכים להתגייס לעבודת הצבא האוסטרי. על פי השתדלותו הסכימה ממשלת אוסטריה לשחרר כל מוסמך להורה מגיוס. נתמנו 10 רבנים בגליציה שתעודותיהם הוכרו על ידי השלטון. הישג זה של הרב מסמבור העמידו במקום הראשון ממש בין רבני המדינה. אבל הוא לא רצה להישאר בווינה ולעסוק בצורכי רבים בזמן שאך ניתנה לו אפשרות לשוב לקהילתו החביבה עליו. אחרי חודשים מועטים נחל הצבא הרוסי מפלה וגליציה שב להיות תחת שלטון אוסטריה. הרב מסמבור חזר למקומו. אמנם אי אפשר היה לו כבר להצטמצם בשטח עבודתו. הוא הוזמן הרבה פעמים על ידי הנציב הגליצאי לישיבות בלבוב או בקרקה. כחבר ועד המרכזי טיפל בהקמת בתי יתומים. בסמבור הקים הרב לוין שני בתי יתומים גדולים. מצודתו הייתה פרוסה על ערים רבות בתקופה זו. התקרב יום הפלת אוסטריה בגרמניה. בסוף שנת 1918 קמה פולין החדשה. אך העיר סמבור הייתה בשטח מלחמה בין פולין ואוקראינה. היהודים ארגנו שלטון אוטונומי, ובכל הרי גליציה המזרחית נוצרו ועדים לאומיים במקום הקהילות הישנות. הרב מסמבור היה אחד הראשונים שלקח חלק בעבודה זו. פולין ניצחה, וסמבור עם כל גליציה המזרחית נכנסו לגבוליה. הרב מסמבור, שהיה שליט בשפה הפולנית כאמן נפלא, ראה לפניו קר חדש לפעולותיו. הידוע יהודי פולין הקונגרסאית על רב צעיר ובעל מרץ זה, כנראה שמעו ופרסום מעשיו הכבירים הגיע גם לוורשה, כי פתאום בשנת 1920 קיבל ידיעה ששלושת מנהיגי הקהילה הוורשאית, רב לייבוש דיוידסון, רב ישעיהו רוזנבאום ורב שחן אברך, רוצים לבקרו ולשוחח איתו על האפשרות שיקבל עליו להיות רבה של ורשה, בירת פולין. המשלחת באה. בפעם הראשונה ראו מנהיגי ורשה לפניהם רב אריסטוקרטי עסקן כעין רברש מייזלש, קברניט אמיתי. הוקסמו וחזרו לוורשה בהכרה שבעיר סמבור מצאו את אשר חסר להם. אך מחשבתם לא בוצעה, כי המצב החוקי של הרבנית הוורשאית טרם הוברר, ואי אפשר היה לקבל רב ראשי בעיר הבירה. אחרי 10 שנים ניסו עוד הפעם מנהיגי הקהילה בוורשה לבחור ברב זה. גם אז הופרו מחשבתם, אם כי מסיבות אחרות. אבל אז כבר היה הרב הזה נציגה של ורשה בבית המחוקקים. הקשר בין ורשה והרב מסמבור התחיל באותו מעמד כשהגיע לה במשלחת עם הרב לייבוש דייבצן בראשה. פולין בחרה את נציגיה הפרלמנטריים בפעם הראשונה, בזמן שגליציה המזרחית הייתה בידי האוקראינים. כשהגיע מועד הבחירות לסיאם, סיאם זה הקונגרס, בפעם השנייה בנובמבר 1922, דרשו יהודי סמבור מרבם האהוב שהוא ייצג אותם. יחד עם סמבור בחרו במחוז זה עוד כ-20 ערים את הנציג הפרלמנטרי. הרב מסמבור העמיד את שמו על רשימה של הבלוק היהודי ונבחר בכבוד בלתי רגיל לציר הסיים. אז נפתחו לפניו אפיקים חדשים. סיים נבחר לחבר הוועדה התרבותית. יהודי פולין היו בתקופה זו מאוחדים, אם כי הרב מסמבור נכנס לפרקציה של צירי הסיים של אגודת ישראל. בחירתו גופה הייתה בלי צביון מפלגתי. לא הכיר שום תחומים בין יהודי ליהודי בכל פעולתו הפרלמנטרית. בוועדה התרבותית של הסיים נמסר לו התפקיד להיות מרצה על שאלת התמיכה הממשלתית למען מוסדות החינוך של היהודים. בהרצאתו דרש תמיכה לכל בתי הספר היהודיים לפי מפתח שהוא עבד על ידו. ההרצאה זו נתפסה אחר כך בספרו בשפה הפולנית נאומים בסיים ב-1926 וזכתה לפרסום גדול. כוחו כנועם בשפה הפולנית היה למעלה מכל תיאור. כשעמד הרב הזה בלבוש יהודי מסורתי על במת הסיים התחיל לחדור לתוך עמקי ליבותיהם של המחוקקים שדרש צדק ומשפט בעד עמו, הכירו תקף שומעיו שאיזה כוח עליון רוחני נמצא באיש נפלא זה. אחרי כמה נאומים הוכר לאחד הנועמים המצוינים בסיים. כשקיבל רשות הדיבור נערו הצירים לעולם הישיבה כדי לשמוע את הרב היהודי. כל הופעתו נעשתה לקידוש השם. בעיקר פרסם אותו נאומו על ביטול עונש מוות. בהזדמנות זו הראה לא רק את ידיעותיו ההיסטוריות, אלא גם כישרונו ההגיוני. בנימוקים חזקים יסד דרישתו לבטל כל עונש מוות, ולהוציא את העונש הזה מתוך המשפט הפלילי. בסוף נאומו ציטט את דברי המשנה במכות. סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר אחת ל-70 שנה. רבי טרפון רבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. עד כאן מהמשנה בסוף פרק א'. מעולם לא שמעו המחוקקים הפולניים דברים כאלה מתוך התלמוד שעידו על הרמה המוסרית של המשפט העברי. רגילים היו לשמוע מפי אנטישמים כמו שונא ישראל הידוע הכומר לוטוסלבסקי דברי לז ופלסטר נגד התלמוד, ופתאום בא רב יהודי בשפה פולנית צחה שאינה נופלת מזו של מלומדי הפולניים, ומביא ראיות מן התלמוד המעידות על ההפך מזה. הנאום הזה נחרט עמוק במוחם של המחוקקים הפולניים, ואף לוטוסלבסקי הודע אחר כך בשיחה עם עיתונאי יהודי שהופתע מתוכן ומצורת נעוריו של רב לוין. מלאך רע בעל כורחו עונה אמן, וכך קרה בסיים הפולני. שונאי ישראל הרגישו שנמצא לפניהם איש שאין להם שליטה בו. כשעלה רב לוין על הבימה שתקו אנטישמים. רגע של דרך ארץ השתלט בעולם. צעירי יהודים ידעו זאת, לכן נמסר לרב לוין לעתים קרובות לנום בשם קולו זיש דובסקיה, הנציגות היהודית. בכל פעם שדנו על תקציב משרד הדתות והחינוך היה נועם הרב מסמבור. עבודתו בסיים גופה הייתה רק חלק קטן ממה שהוטל עליו במשך הזמן. כל הדבר הקשה בחיי יהודים בפולין הובא לפניו. מן הקצה האחד של המדינה עד הקצה השני נערו יחידים ומשלחות לרב לוין ודרשו עזרה. זה בא בבקשה לחצו ממצר, זה התחנן שרודפים אותו על לא דבר. זה ביקש להניח לו מעול המיסים. הרבה פעמים היה ניכר ברחוב לפני דירתו בוורשה, כי זאת נקודה מרכזית, שכן יוצאים ונכנסים רבנים, צדיקים ופרנסי הקהילות. אנשים רבים חיכו תמיד בבית או לפניו לשובו של רב לוין מישיבות הסיים כדי להרצות ענייניהם לפני השתדלן הגדול. הוא לא השיב אף פעם פניהם ריקם, לא חס על תרדתו, לפעמים נכנס בעצמו לסכנה כדי להציל אלפתות שבויים. כפי החוק, לא היה ציר בית המחוקקים רשאי לדרוש טובה בעד איש פרטי אם זה כבר היה נוגע לבית המשפט. אבל הרב לוין לא עוד חשב בזה. כשהיהודי בצרה רץ לעזור לו, ועל פי רוב הצליח. הופעתו הפטריארכלית עשתה רושם כה גדול על הפקידים הגבוהים, ובעיקר שפתו הפולנית הקסימה אותם באופן כזה שלא יוכלו לסרב לו. בדרך כלל היה במשך 3 ימים בשבוע בוורשה, כי ישיבות הסיים התחילו ביום השלישי בשבוע והמשיכו עד היום החמישי. הוא נסע בכל שבוע ביום שני בערב מסמבור לוורשה. הנסיעה ארכה כ-15 שעות. הגיע לוורשה ביום השלישי בבוקר ושהה עד יום חמישי בערב כשישב הביתה. אבל מה עושים במשך השעות הארוכות של הנסיעה? לקח אותו לרכבת כמה ספרים וכתב חידושי תורה. בין זכויות צירי הסיים הייתה הרשות לנסוע חינם במסילות הברזל במחלקה ראשונה. לא היה מקום צפוף, והודות לזכות זו של צירי הסיים בפולין, נוצר הספר הנפלא הדרש והעיון. אלה הם דברי הרב לוין בהקדמתו הראשון, בחלק הראשון של הדרש והעיון, שנתפס בשנת תרפ"ז. נוסף על זה חביבה אצלי עבודתי זו אשר עסקתי בה בהיותי נודד על כנפי הצנועה מביתי לוורשה עיר הבירה, אשר שם שלחוני אלפי ישראל לשבת ראש בבית מחוקקים ומועצת המדינה, אשר משם יצא דבר חוק ומשפט. וברוך השם עם כל תרדותיי בענייני הכלל, אשר הקיפוני בהקפת כל ראש, ולפעמים כמסע כבד כבדו עליי, לא נתנו שינה לעיניי ותנומה לאף אפיי. כי צורכי עם ישראל מרובים בימינו אלה, אשר רבו צוררנו, רבים קמים, רבים עמדו עלינו בגילוי ובגלוי ובסתר, והשליחי האומה וציריה לעמוד על המשמר, בלי הרף להגן עליה ולהיות לה למחסה. בכל זאת לא עזב חסדו מאיתי להעלות פנינים מתוך דברי רבותינו, נשמתם עדן, ולהשתשע בנועם אמריהם. ביותו כבר נודד על כנפי התנועה, כתב את מאמריו שנכנסו לתוך הספר הדרש והעיון, לא רב בקבת בלבד אלא גם בחדרו הפרטי בוורשה, באולם הכתיבה של הסיים או בחדרי האורחים במשרדים שונים, הוציא לעתים קרובות פיסות נייר ורשם את חידושיו. אחר כך נעשו מחידושי מייל המאמרים שהם כמו מרגליות יפות בשדה הדרוש. לפני כל נאום בסיים רגיל לי להרהר בדברי תורה. הנה מה שכתב בתשובה אחת בספר אבני חפץ בסימן למד ה. בשבוע העבר נעמתי בבית המחוקקים בוורשה ודיברתי מתוך כאב לב אודות התלות אשר מצאונו, כי בו מים עד נפש והמשבר הכלכלי הסורר כעת במדינתנו פגע ונגע באופן נורא בחוס שדרות עמנו והפיל חללים רבים לאין מספר. המקום ירחם עלינו ויאמר לצרותינו די, ובטרם עליתי הבמת הרהרתי קצת בליבי והפיל חללים רבים לאין מספר. המקום ירחם עלינו ויאמר לצרותינו די, ובטרם עליתי הבמת הרהרתי קצת בליבי בדברי תורה כדי לעורר רחמים עליי ועל שולחי. ובין הרעיונות השונים אשר כמראה הבזק התנוצצו אז במחשבתי רצו ושוב, עלה גם בליבי מה שראיתי זה כמה בספר כפות מרים למערם בן חביב בראש שנה חפתת עמוד א', שעיר בדבר חדש שתוקע בראש השנה לא הווה שליח של הקהל רק שליחא דרחמנא, כדוגמה שמצינו במקדש שהכהנים היו שליחי דרחמנא ולא שליחי דידן. וכמובן לא היה אז הזמן והמקום גורם להרבות מחשבות בזה, והרעיון כבר בא כן הלך לו. אמנם כאשר שבתי הביתה על שבת קודש אמרתי, הוויל ועלה דבר זה במחשבתי לעת כזאת שיש בו קצת מעין סימנה מילטה, עיין בו מעט. וירשום פה איזה הערות שנולדו לי בזה, ונקית לנפשי בקצרה, ביותי נחפז לדרכי לשוב לוורשה לישיבת בית המחוקקים. עד כאן מדבריו הנעימים. כה נולדו רבות מתשובותיו בהלכה, ומאמריו באגדה. כשנוסדה אגודת ישראל בקטוביץ בשנת תרע"ב, היה רב לוין בין הראשונים שהשמיעו את הסכמתם לארגון היהדות החרדית העצמאית. התנועה בגליציה המזרחית בשנים הראשונות לאחרי התחדשות פולין קיבלה ממנו איזה רב. מכתבו שנתפס בגליון הנצח היכון הראשון של אגודת ישראל בגליציה המזרחית, שוב קרא הרב לוין ליהודי גליציה להצטרף לאגודת ישראל, וזה עשה רושם כביר במדינה. כשנפטר רב משה אליהו הלפרין מלודג', נציג אגודת ישראל בסיים הפולני הראשון, בשנת תרפ, נערכה אספת עבר בבית הכנסת הגדול ביותר בלבוב. ושני מנהיגי אגודת ישראל הצעירים, הרב לוין מסמבור והרב שפירא מגלינה, באו לבובה לכונן על הוועידה, ובעת ובעונה אחת גם לעורר את החרדים שמדינה על ערכה של אגודת ישראל. הספד נתפרסם במדינה וידעו יהודי גליציה שרוח חדשה מרחפת מוורשה ומלודג'. היהדות החרדית הקיצה מתרדמתה. בחמישי לנובמבר 1922 נבחר הרב לוין לציר הסיים בעירו סמבור. הוא היה הרב היחיד בגליציה שנבחר משם לבית המחוקקים. מיד נתקשר עם הצירים האחרים שנבחרו בפולין ושהשתייכו לאגודת ישראל, וכולם היוו כך נקרא אגודה, אז אגודת ישראל בפולין, הכלוב של צירי הסיים והסינת שעל יד אגודת שלומי אמוני ישראל. באלו תרפ"ג נתאספה בווינה ככנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל. הרב לוין השתתף בא באופן פעיל, נאם בפתיחת הכנסייה ובנעילתה, השתתף בישיבות מועצת גדולי התורה הראשונה, ואחרי נעילת הכנסייה נבחר לנשיא המועצה המרכזית העולמית של אגודת ישראל. הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל השלישית נתאספה בזמן ששאלת חלוקת ארץ ישראל הועמדה על הפרק. רב לוין בנאומו בפתיחת הכנסייה בשם המועצה המרכזית העולמית הקדיש חלק חשוב לארץ ישראל. אחרי שעורר לחיזוק הדת והרבצת התורה בקריאה מנעמת ליבו הדליקו את הנר, ואחרי בראש ישנם שלושה מקצועות עבודה בעד אגודת ישראל כדוגמת שלושת הכלים שהיו זהב מקשה בבית המקדש, המנורה הקרובים והחצוצות המסמלים את אור התורה, הדור הצעיר והארגון הציבורי, אמר את הדברים הללו, אני מצטט: ארץ ישראל עומדת כיום במרכז של שאלות עמנו. כל עיני בית ישראל נשואות היום אל ארצנו ואל אדמתנו. ליבנו במזרח ואנו בסוף מערב. בעת מצוקה ותוגה ישראלית כל קשה, בתנאים איומים ומבהילים שעמנו נתון בם ברגע זה, בזמן שיעקב ניתן למשיסה והרכוש הישראלי לבוזזים, בשעת הרת העולם זו חשוב לנו הבניין של ארצנו עד מאוד, כי אלה הם קרני אור וזיקי תקווה חודרים אלינו מתוך חשכת גלותנו, המבקיעים אלינו מבעד ערפלי הכדרות שכסדת אופק שמנו, והמציצים אלינו מבין חרקי המחיצה של ברזל המפסקת בינינו לבין אבינו שבשמיים, בתוך הגלות המרה על הזו. תקוותנו לארצנו הינה התקווה היחידה המרחפת על פני התהום של ייאוש והאבדן שתקף את מחננו לרגלי המצב הנוכחי. בשבילנו, בשביל היהדות התורנית, אין ארץ ישראל רק מסעת נפש גרידה, רק התגשמות חלום יפה והתגבשות רעיון לאומי בלבד. בשבילנו זה העיקר הגדול מעיקרי דתנו ואחת המצוות הקדושות שבתורתנו. הניסיון ההיסטורי כבר לימד אותנו לדעת כי כוח דתי ודחיפה מסורתית חזקים הם ועזים שבעיתים ועזים שבעתיים מכוחות ודחיפות לאומיים או אידיאליים בלבד. בסקרו סקירה לתקופות שעברו הדגישה עוד לפני מאות שנים לפני שהמילה מצלצלת ציון נעשתה לססמה לאומית של היא והמונים. גם אז כבר היו יראים לאלפים לרבבות מקרוב מרחוק נעים ונדים לארצנו הקדושה ונפשם ונשמתם הייתה קשורה לאדמתנו באלפי נימים של חיבת הארץ ואהבת אדמת הקודש. הדרכים שהיו אז בחזקת סכנה לא יכלו לעכב ולעצור באדם מעזוב את ארצם ומולדתם. דרך מדבריות נסו לארץ ישראל, כל שאיפתם הייתה שיסקו לעלות אל מקום אשר עיני השם בו מראשית השנה עד אחרית שנה. מאושרים היו לרצות אבני ארץ ישראל ולכונן את עופרה ולשפוך ליבם כמים לפני שריד מקדשנו. הכותל המערבי, מי יודע אם לא חלוצי הצבא, צבא השם אלה גרמו שארץ תישאר שלנו. מי יודע אל מלא תפילותיהם בדמותיהם של חלוצים אלה לפני הכותל המערבי, אנו זוכים כעת לראות את ארץ ישראל בתחילת בניינה, בתחילת סגסוגה ובתחילת התפתחותך והדרה. הוא הביע צערו עמוק על הקורבנות מדם בני עמנו שבניין הארץ דרש עד כה, וציטט את רבי יהודה הלוי, איך ירב לנו החופש אותו עת אחזה כי יסחבו הכלבים את כפירייך. בנוגע לבעיית חלוקת ארץ ישראל, הזכיר שהמילה גזור לא נאמרה מפי האם האמיתית במשפט שלמה הידוע, ואחר כך אמר, אחת עלינו כבר להכריז כעת, והוא כי מי שיהיה גורלה, מה שיהיה גורלה של ארצנו, עלינו ועל כל עולם כולו לדעת, כי ארץ ישראל תוכל להיבנות רק על פי התורה המסורה לנו מסיני, ובלדע עכשיו יעמלו בוניה ושב ישקדו שומריה. התורה בארץ ישראל מוכרחת לקחת חלק בראש החיים הציבוריים והפרטיים. השבת והחינוך בארץ אבותינו מוכרחים להתבסס על יסודות התורה לכל פרטיה ותקדוקיה. לא נסתפק בשום אופן בחינוך לאומי, בשפה לאומית ובשבת לאומית בלבד. בארץ ישראל בפרטלין של מלך מלכי המלכים לא נוותר אף על קוצו של חוק אחד ומצווה אחת. תורת השם תמימה צריכה למשול בארצנו שלטון בלתי מוגבל. אופן קבלתו את הרבנות ברישה היה יחיד במינו. ביום ה' אלול תרפ"ו נפטר אביו הגאון רב נתן לוין, שישב בכיסא הרבנות ברישה משנת תרס"ד. במשך ימי השבעה הופיע אצלו משלחת שלטון הקהילה וביקשה אותו שיקבל את הרבנות המיוחסת. תשובתו הייתה כי בטרם יוכל לתת להם תשובה, הוא צריך לדעת אם אנשי הקהילה באמת רוצים בו. כדי להיבדע על דבר זה, יש לפרסם בקהילה שכל מי שרוצה למסור את הרבנות לרב מסמבור יבוא לשכת הקהילה ויחתום שם את שמו. בתוך הזמן המוגבל נערו אלפי בעלי בתים וחתמו בתלהבות על המכתב לרב מסמבור. משלחת פרנסי הקהילה הביאה את הכתב לסמבור, וכאשר היסס הרב בהחלטתו, פנה אליו ראש המשלחת רב מוטוש אקשטיין, אחד המנהיגים החסינים בגליציה, בעל השפעה גדולה ואחד מראשי הקהילה ברישה במשך 50 שנה. בטענה זו, הלא יש דין חזקה בישראל, בנוהג שבעולם כשנפטר רב טוען בנו טענת חזקה לרבנות. הרבנות ברישה איננה נופלת מסמבור, לכן אני טוען שיש לנו לקהילת רישה חזקה ברב. וחושבה אני גם שאין להרב זכות לסרב לקבל את הרבנות בעירנו, כי יחשב הדבר לפחיתות כבודו של אביו הגאון הנפטר. ניצחתם אותי אמנה רב לוין וקיבל את הרבנות בתנאי שהבחירה הרשמית תהיה גם כן בחירה עממית. כמובן הברירה הייתה פה אחד. ביום חף אדר ראשון תפרש פי זין בא רב לוין רישה. רישה הייתה עיר מלאה לומדים, היא הייתה כעין מטרופולין של גליציה התיכונה, והרבנות הייתה מרכזית בשביל הרבה עיירות קטנות מסביב לה. כבוד הרב היה יקר מאוד ברישה, ורב נתן לוין בגאונותו ומידותיו הנעלות כבש את ליבותיהם של בעלי הבתים. כקטן כגדול הריצו. כשבא עכשיו בנו הרב מסמבור לכהן במקומו, לאחר שנבחר בבחירה עממית כשהוא מאותר זר מעשיו הכבירים והישגיו הרבים כציר בית המחוקקים, לא היה ממש גבול לכבוד שניתן לו. קרוב לקבלתו את הרבנות הייתה בחירה לעירייה. הרב החדש נבחר לחבר עירייה ברפי קולות. כל נאומה ודרשותיו נעשו למאורה חשוב ויותר בחיי הקהילה. הלומדים התפלו החריפות פלפוליו. דרשות אחדות נתפסו בספר שאלות ותשובות אבני חפץ. והמון עם הוקסם משפתו המסירה. יש עוד הרבה הרבה מה לדבר על האישיות הגדולה ועל פעילותו של הרב לוין. אבל אנחנו נדלג על חלק מהעניינים. מי שרוצה לראות יכול לעיין בספר אל הזכרה בחלק הראשון. ואנחנו נדבר על הסוף. ביום החמישי למלחמה היה כבר גלו לעין לעין כל שגרמניה הנאצית תנצח את פולין. רב לוין ידע היטב מה מחכה לו כשיפול ליד העריצים הגרמנים. כחבר הנשיאות של הוועד האנטי-היטלרי בפולין היה על הרשימה השחורה. אפשר היה לו להישאר בעדתו, אשר חלק גדול מן הברח בימים הראשונים של המלחמה מזרחה. גם הוא פנה לכיוון זה והגיע עם אשתו הרבנית ועם שני בניו הצעירים ללבוב. בלבוב גרה ביתו שהייתה נשואה לדוקטור אברהם בלט. אבל גם בלבוב אי אפשר היה להתעכב כי הגרמנים התקרבו לעיר זו. רב לוין הגיע עד לעיירה קוטי הסמוכה לגבול רומניה. נודע לאדמור מקוטוב ברומניה שרב מירישה נמצא מצד שני של הגבול הרומני-פולני, ושלח שליח לקחתו. הגבול היה בגשר שעל הנהר דניסטור. הרב לוין יצא לגשר, אבל אי אפשר היה לו לעבור אותו. בינתיים כבשה רוסיה הסובייטית את החלק המזרחי של פולין, וסכנת המוות הלכה לה. ברית המועצות לא דרשה את הגוף, כי אם את הנפש של הפליטים. רב לוין חזר לבוב ותעכב שם שלושה חודשים. בסוף חודש דצמבר 1939 עזב את לבוב ונסע עד לגבול הליטאי פולני, שדרך גבול זה עברו אז אלפי יהודים מפולין לליטא. רצה לעבור את הגבול ונכשל. השומרים שעמדו על הגבול תפסו, הרב לוין הושם במאסר. וראי זה פלא, התפיסה שלו הייתה ברדין בביתו של החופץ חיים. שם ברדין ישב המטה הרוסי ודן הגורלם של הפליטים. רב לוין ודאי לא חשב מימיו שבתים כאלה ימצא ברדין, אשר שם חי ידידו רבי ישראל מאיר הכהן החופץ חיים, שפעם אחת, כמה שנים לפני מותו, התכונן לנסיעה לרישה כדי לבקר את רב לוין ולא עלה בידו הדבר. גם רב לוין לא זכה להגיע לרדין בחיי החופץ חיים, אלא עכשיו, שעולם הישיבה נתהפך לכלא סובייטי, נמצא פתאום מנהיגה של היהדות החרדית הפולנית בבית זה. לא ארכו הימים והרב לוין יצא לחירות. השופטים הרוסים לא ידעו מי הוא האיש הזקן שנמצא בין מאות האנשים האחרים שעמדו למשפט על רצונם לעבור את הגבול הליטאי. כולם נשתחררו, אבל בין שני יושבי רדין התפשטה השמועה שרב לוין מרישה מתעכב בעיר. מזכירו של החפץ חיים רבו מרדכי סנדרוביץ הכירו ואצלו התאכסן זמן מה, כמובן זה אחרי שהחפץ חיים נפטר. הקומוניסטים היהודים ברדין שמעו את הדבר והחליטו לשים עין על כל צדיו של הרב לוין. כשעברו שלושה שבועות ומווילנה נשלח איש הידוע יודע את הדרכים שיקח אותו את הרב לוין ויובילו לווילנה, ניתן סימן מעט השומרים שעמדו לא רחוק מביתו, והמשטרה הרוסית רדפה אחרי הקרקרה שבה נסע הרב לוין ואשתו. שוב נאסר והובא חזרה לרדין. גם משפט השני יצא זכאי. הצדקותו הייתה שלא נסע לעבור את הגבול אלא כדי להגיע לעיר לידה. וישבו אחר כך בפעם שנייה ברדן כתב מכתב לבניו שבו נאמרו הדברים האלה. לתוגת לבבי שמלא הכל גדותיו צער ועצב, הניסיון השני גם כן לא עלה יפה, והצערות האחרונות גדלו הרבה והרבה מהראשונות. כי כאשר נסענו ביום א' ועברנו כברת ארץ, התנפל עלינו גדוד של פרשים על סוסים שרדפו אחרינו. ובאנו העירה ושם לקחו את כל אשר לנו. מאוד מאוד מהר לי שאחרי כל התלות שצברתי במשך ארבע שבועות אשיב לבובה. אבל רואה אנוכי שכך הוא רצון השם יתברך, ואקבל באהבה את כל העבר עליי, מה שלא יאומן כי יסופר. הנני מחזק את עצמי שבקרוב אם ירצה השם ישלח השם הישועה הכללית והבנה גם אנוכי בישוע פרטית. לתרומם עוד קרני ומזלי בזכות אבותיי הקדושים, זכותם יגן עלינו, וגם בזכות הרבים שכל כוחותיי הקדשתי להם משחר ילדותי. כי כשאני לעצמי, רואה אנוכי מה חדל אני, נשבר ונתקע ואין בי מתון. לולי תורתך שעשועי, חולי. וברוך השם כי גם ביותי פה עסקתי הרבה בתורה וכתבתי כמה גיליונות בהלכה והגדה. הקווה לשם שבקרוב נהיה אמירת השם יחד, ואזכה ביחד עם עמכם היקרה תחיה לאורך ימים טובים, אשר בימים הנורים האלה הכרתי עוד ביותר צדקתה וכביר רוחה, לקבר באהבה את כל הנעשה והייתה למשען לי ביצרתי, לסמוך בשמחתכם ולראות בהצלחתכם ובגדולתכם, ובנה גם אנוכי מאיתכם ולא יהיה בודד וגמוד לית זגנתי כאשר נשארתי כעת. המקום ירחם עליי וייתן לי כוח ועוז לשאת את התלאות. רב לוי נעשה אחר כך ללבוב דרך לידה ונתקב בלידה. נפוצו שמות שהגבול יהיו עתק מערבה. עברו ימים אחדים ונפוצו שמות אחרות. לא לידה לעיר שוון ציאן אין תוצורף לידה. הרב לוי נעשה לשוון ציאן, משם לעירה איידוציצ'וק, וחיכה להעתקת הגבול. בינתיים נעשו שוב ניסיונות לעבירו לוילנה, אבל הכל היה ללא תוצאות. הגבול נשאר סגור, ולעבור את הגבול בלילה בלי רישיון היה קשה מאוד. רב לוין חזר בחודש ניסן תפשין ללבוב. אחרי פסח התחיל זרם הגירושים מגליציה המזרחית לסיביר. פעם באו שוטרים רוסים והוציאו את הרב לוין יחד עם אשתו החוצה מדירתו, כי ניתנה לו פקודה לעבור לסיביר. כשעמד בלבוב ברחוב וחיכה לתורו להיות מובל לבית הנתיבות, קרא שהשוטר רוסי שציבה לו לחכות שכח אותו. רב לוין ואשתו חיכו זמן מה ואחר כך חזרו הביתה. זרם הגירושים עבר. התחילו לעבור ימים שבועות וחדשים. בינתיים עברו בניו מווילנה ליפן. במדינה זו נסתר בשבילו דרכון צ'ילני. כשהגיע הדרכון הזה ללבוב, התחיל הרב לוין להשתדר שיתנו לו רישיון יציאה. ארכו ימים עד שגרמניה התנפלה על ברית המועצות. הגרמנים נכנסו ללבוב ביום 1 ביולי 1941, ו' תמוז תש"א. באותו יום נפל חלל אחיו של הרב לוין, דוקטור יחזקאל לוין, שהלך להתחנן לפני הגאון שפטיצקי, לבקשו שיפקוד על האוקראינים שירו רחמים ליהודים. ברחוב נתקל בשוטרים גרמנים שסחבו אותו והביאו לתפיסת בריגידקי. בתפיסה נפגש ברב לוין מרישה, כי השוטרים הגרמנים מצאו את הרב הזקן שהיה רשום אצלם כשונא מכבר. מתוך עינויים נוראים הביאו לתפיסת בריגידנקי, ושם נרצחו שני האחים ביום אחד. יצא נשמתם בקדושה ובטהרה מתוך קריאת שמע ישראל. כל נגדע ארזי הלבנון, מנהיג ישראל ושר התורה, רואה נאמן ליהדות פולין במשך שנים רבות. עיר פש משל הרב ילדה, העיר סמבור גדלה שעשועה, אוי ענה, אמרה רישה, כי עבדה כלי חמדתה. זמן רב לא נתברר גורלו של הרב לוין, אף אשתו הרבנית וביתו, שהיו אז בלבוב, לא ידעו מה קרה לו. כשנודע באמריקה שהרב לוין נאסר על ידי הנאצים, כי רק זה ידעו, התחילו שורה של השתדלויות לטובתו. הנשיא רוזוולט עשה צעדים אחדים בשבילו. ממשלת צ'ילי נתבקשה לדרוש מהגרמנים שהשתחרר, כי היה לו דרכון צ'ילני. הקהילה היהודית בבואנוס איירס בחרה בו להיות רבה, ועל סמך זה נתנה לו ויזת כניסה לארגנטינה. הציר הארגנטיני בברלין דרש להוציאו, והממשלה הגרמנית השיבה שאי אפשר לה כעת להוציא את הרב לוין. במחנה ברגן בלזן נמצא אמנם יהודי עם דרכונו של הרב לוין, אבל זה היה איש אחר שקנה את הדרכון הזה מהמשטרה בלבוב. לא הועילו כמובן כל השתדלויות האלו, כי הרב אהרן לוין, הכוכב המסהיר על שמי היהדות הפולנית, לא היה עוד בחיים. קו הכוכבו ביום אמר ונמהר, ו' בתמוז שנת תש"א, יחד עם אחיו ועם יהודים רבים בעיר לבוב. אך תורתו הנפלאה וזכר מעשיו הכבירים לטובת עמו יזהירו לעולמי עד ולנצח נצחים. אשתו הרבנית מופלגת בצדקתה ותואר ליבה מרת דבא, וביתו המלומדת ובעלת מידות נשגבות מרת פריבה בלט, היו עוד כשנה בגיתו בלבוב. כשהתחילו הרוצחים הגרמנים לשלוח את כל היהודים בלבוב למחנות ההשמדה, התחבאו בבונקר בכיכר תיאודור מספר 4. הבית הזה היה שייך למחותנו מר משה בלט עליו השלום. ביום אחד חדרו אנשי הגסטאפו לתוך הבונקר, כל היהודים שבו הוצאו ועומדו בחוץ כדי לשלוח אותם להריגה. פתאום נשמע קול קורא את מרת בלט. מישהו מהיודנראט עמד ברחוב ורצה להציל את האישה עדינה. השוטרים הוציאו אותה. אחרי רגעים אחדים שבה מרת פלט לשורת הנידונים למוות. היא סירבה לעזוב את אמא האהובה ברגע נורא כזה. בחייהם ובבנותם לא נפרדו האם והבת. יחד הלכו את דרכן האחרונה למחנה הקיליון, כנראה בלזיץ, וביום י' ב' באלול תפשין ב', כפי החשבון המשוער, קו הנרן. הראלי מעלה הכניסו את נשמותיהם התאורות תחת כנפי השכינה. ביתה היחדה של גברת בלט, הילדה הנחמדה הדסה, לא הייתה בבונקר, אלא אצל משפחה פולנית מחוץ לגיטו. וכעבור שנה נמסרה הילדה לגסטאפו, ומיד נרצחה על ידי הזידים הארורים. יהי זכרם ברוך. המאמר הזה שעכשיו אמרתי נכתב על ידי בנו של הרב לוין, הרב יצחק, הרב דוקטור יצחק לוין, והנכד שלו הוא העורך דין הידוע רב נתן לוין, שעושה הרבה למען היהודים בארצות הברית, וברוך השם הוא יהודי, יהודי דתי שממשיך את המסורת של אבותיו. והיא רצון שנזכה בקרוב שיקיצו שוכני אפר ונראה תחיית המתים. אמן ואמן. שלום שלום. תודה שהקשבתם.